השיעור שלפניכם הוקלט ונערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה ומועילה.
אנחנו ערב חנוכה, עוד 48 שעות מדליקים בעזרת השם נר ראשון, והפעולה הזו מסמלת הרבה הרבה פנימיות. הדלקת נר לקראת החושך, מסלק חושך, לקראת הגעת צאת הכוכבים. אז באותו זמן מדליקים נר, וישנם כמה משמעויות מאוד עמוקות לפעולה הזו ולצורה שלה. בדרך כלל קיום המצווה הוא ביום, לא בלילה, כגון מצוות מגילה יקרה ביום, המצווה של לשלוח מנות ביום, וכמו כן סעודת פורים ביום, לא יצא אם הוא עושה את זה בלילה, וכמו כן מתנות לעליונים דווקא ביום, נטילת לולב ביום. כאן יש מצווה דווקא לקראת הלילה, מי שתחשך, מי שתשקע חמה. ודבר נוסף, עושים זאת בדלת, עיקר הדינו והניחה את המנורה, את הנר, על פתח ביתו מבחוץ. מה המשמעות של הדבר שמקיימים את המצווה בדלתות? הנה, בפורים גם יש מצווה של פרסום הנס. אין מצווה לקרוא את המגילה בדלת דווקא. גם בארבעת הקרבה הכוסות ומצות יש מצווה לפרסם נס. אין מצווה לאכול ולעשות את הסעודה של אין הסדר דווקא במפתן של הדלתות. באמצע הסדר יוצאים, פותחים את הדלת, לפתוח את דלת אליהו הנביא, שפוך חמתך. מה העניין הזה שההדלקה הזו מתבצעת בדלת? מזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל, וטלית מצויצת באמצע. כך כתוב לדברי חז"ל, מביא זאת המאיר. מה העניין בזה? בדלת ובלילה. התשובה היא, ישנה ייחודיות מאוד מאוד מיוחדת בנושא הזה ששמו מלכות יוון והגלות בה, מול כל שאר הגלויות שעם ישראל עבר, מצרים, פרס ומדי, בבל, אדום. יוון זה משהו מאוד מאוד שונה לחלוטין. כידוע, עם ישראל עבר ארבע גלויות, נמצאים בסוף של הגלות הרביעית, ועכשיו זה כבר ממש ערב שבת עם חשיכה. זה סוף יום שישי, סוף האלף השישי. היום זה כבר שנת 5775, זה כבר סוף האלף השישי. כל מלכות יש לה תואר מסוים. לדוגמה, הפסוק השני בתורה מספר לנו ממש כפסיעת ההיסטוריה מראש, כמו בעשרות מקומות כאלה בתנ"ך, שעם ישראל יעבור ארבע התמודדויות. והארץ הייתה תוהו, זה בבל, ובוהו, זה פרס ומדי, בנושא של פורים, וחושך זו מלכות יוון, זה גלות יוון, נקראים חושך. תהום זה מלכות רביעית, אדום, עכשיו הסיום שלה היא משמעלים. וכן אצל אברהם אבינו מראים לו בברית הנצרים מה אמורים הילדים שלו לעבור. הוא רואה אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. איך נקרא יוון? חשיכה. והדבר הזה תמוה. אני רוצה להבין, למה פרופסור יוון מבטא חוכמה? יוון מבטא שכל, סוקרטס, אפלטון, אריסטו. למה הם נקראים חשוכים? אם היו שואלים אותי מי נקרא חשוך, הייתי אומר, ולא מי נקרא חשוך. אותם נאצים שלקחו את אחי הקטן יצחק עליה, השם ינקום דמו, ובגיל 4 הכניסו אותו למחנק גזי של גז סיקלון בתצבר סיבה עם תפשין ד', ולאחר מכן השליחו אותו לתוך המצרפה. אלה חשוכים. אבל למה הפרופסור בהדסה עין כרם, למה הוא חשוך? וכי לא נאמר שחוכמה בגויים תאמין? הרמקול הזה זה לא חוכמת יוון, האור הזה זה חוכמת יוון, האור הזה החשמלי הזה, כל המחשוב הזה זה נקרא חוכמת יוון. הלכה פסוקה היא שאם אדם רואה חכם מחכמי אומות העולם מברך ברכה. אם הוא באמת חכם, שיש לו מאוקספורד או מקמבריץ' או מהרווארד, הלכה, מי שרואה חכם מחכמי אומות העולם מברך ברוך אתה השם אלוקי ומלך העולם שנתן מחוכמתו ובשר ודם. חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אז מדוע החוכמה הזו שנקראת על שם יוון, מדוע הם נקראים חשוכים? פרופסור בבר אילן, דוקטור, איש מדע, ממציא, למה? הרמב״ם אומר שאותו אריסטו שהיה סמל של מלכות יוון, זה אלכסנדר מוקדון, שנקרא ציר העזים, לקח אותו לכל מקום במלחמותיו. הרמב״ם אומר שאותו אריסטו מבחינת השגת השכל היה קרוב לנבואה. קרוב לנבואה. למה דווקא הם נקראים חשוכים? מעניין שהם אומרים עלינו שאנחנו חשוכים. אנחנו חשוכים, צומצמים, צרי אופקים. הם הציבור הנאור, נאור, פתוחים, עוד רחבי אופקים. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, אלה נקראים חושך. חשיכו את עיני ישראל. מתייבני, תופעה שלא מצאנו בשום גלות אחרת. זה נקרא היום מודרני. מתייבני, תופסים תרבות יוון במיליון דברים. לבוש, תקשורת, מהנתנות, קרייריזם, כל מיני. זה נקרא מתייבן. הוא רוצה לתפוס הכוח של יוון. מה זה יוון? יוון זה שלושה רובדים. שכל טבעי, אקדמיה, אוניברסיטה, כי בחלק הזה של השכל הטבעי, מה שאתה משיג, הדבר השני, יופי, הערצה ליופי, יוון הוא בן של יפת. מאוד מתפעלים מערך חיצוני. יוון, אותיות נוי, יוד ורב נור, אותיות נור ורב יוד מהסוף להתחלה. הם מאוד בעלי אסתטיקה, יופי חיצוני. מאוד מתפעלים מהקנקן. וספורט, כוח הגוף, פיתוח כוחות הגוף. זה מאוד מזכיר לנו במציאות של המודרניות של היום, חילונים, חצי חילונים. מתפעלים מהחלקים האלו, תואר אקדמי, מסלול, תואר ראשון, תואר שני. זה מכניס להם איזו תחושה של גאווה, הם מעריצים את זה. הם משקיעים למען השגת שכל. מזכיר אנשים שמאוד אוהבים חיצוניות, נראה טוב, נראית משהו. אוי, היא נראית, אני כל כך מתפעלת מזה. אלה מתייבנים, מתפעלים מקנקן. אני רוצה לראות את אותם אלה מתפעלים מביטור, מתפעלים מפרגון מלא, מתפעלים מבת היפה עד ממש ועוזרת לאמא שלה עד כלות הנפש, שהיא תהיה מתפעלת, מתפעלת משהו עמומה מה... לא, מתפעלת מהצורה החיצונית. זה כוח, זה כוח מאוד מפתן. חמש מוצאת שנקרא מתייבנים, זה מאוד מסנזר, זה נקרא החשיכו את עיני ישראל, לא כתוב החשיכו את ישראל. מסנזר חזק עם אורות גבוהים עם רכב, כל אחד יודע שזה מסנזר את מי שבא מולו. אור חזק על העיניים מסנזר, הם מסנזרו את הציבור. הדבר השלישי, ספורט, פיתוח שמירי הגוף. משהו נורא ואיום. הכוח הזה, בפרט שהוא מסתמך על הנושא האקדמי, נקרא חושך. אני לא מבין למה. אבל אנחנו משתמשים במהנדסים, משתמשים בכל מערכות חוכמת יוון. מדוע הדבר הזה נקרא חושך? אני רוצה לתת לו אותה מענה. יש שני סוגי חושך. וכך מפורש בדברי המסילה הישרים, כל אחד מבין את זה. יש חושך, נגיד שתהיה פה הפסקת חשמל ברגע זה. חושך להעלתה מוחלטים. כמובן שכולנו מוגבלים. המילה חושך זה עוד להיות חסוך, כמו חסוך בנים, חסר לו ילדים. השם אומר לאברהם, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, מה זה לא חסכת? לא חסרת, לא מנעת. חושך פירושו אני מנוע, אני מוגבל. זה המצב של חושך. העולם הזה גם נקרא כמו אנשי יוון, חושך, תשת חושך בלי לילה, בוא תרמוס כל חייתו ידעו. חושך זה מצב מגביל. הפסקת חשמל זה באמת מצב מגביל, אבל זה חצי צרה. למה? מודעים למוגבלות ופועלים בעצם. נגיד שיהיה פה הפסקת חשמל מוחלט, כולם יוצאו לצאת מכאן, אבל יוצאים בזהירות, יוצאים בעדינות. למה? יכולים להתעכב במימה, בכיסאות, בכיסא, יכולים להתעכב בדברים. אז אדם, כיוון שהוא מודע למוגבלות שלו, אז הוא עושה את זה עקב בצד המודל ובזהירות בורח החוצה. אבל במסיבת ישורים יש חושך הרבה יותר חמור מזה, וזה הערבול והדשטוש. החושך הזה לעבור יותר חמור. אדם הולך ברחוב, חצי אור חצי חושך, הוא אומר לך, ואומר, אתה רואה, הוא מגיע. זה בכלל לא בן אדם, זה עמוד. הוא אומר על אדם שהוא עמוד ועל עמוד שהוא אדם. זה מצב של מה שנקרא הסתרה שלתוך ההסתרה. הוא לא יודע שהוא במצב מוסתר. הוא נמצא בסתר, מוסתר, הוא בסתר, הוא בחושך, אבל הוא לא מודע שהוא חשוך. הוא חושב שהוא רואה הכל. ואז הוא מגיע להתנתים. זה לא הבעל. אני מוכן להסביר לכם דוגמה לחושך הזה, שהוא החושך של העולם הזה, והחושך של יוון, הנוח. היה לי בן שנפטר לפני שנה וחצי. ואני רוצה לספר לכם שאמרו לו בגיל 28 שהוא עומד למות תוך 3 חודשים. מי אמר לו? 3 פרופסורים הכי בכירים בארץ. הגיע עם הבדיקה של אופסיה, הראה להם, אמרו לו, אדוני, התוצאות מראות שיש לך את המצב הכי חמור, אלים, אגרסיבי, בעין שזה בראש, המיקום מאוד מאוד לא טוב. לפי הסטטיסטיקות שבידינו שהן העדכניות ביותר, 3 חודשים. אומרים לאבא לשני ילדים ב-28. כחם ביום בהיר. תגובת בחור. תודה רבה לכם על ההבחנה, גם על התרופות שמשמו לו רצט, אמרו לו תוך שבועיים יתחיל פה התפרצות וזה יהיה כואב. תכתור צוואה ותיפרד מהמשפחה בצורה מסודרת. זה המילים שלהם. זה הם אומרים, נכון שרת. ודאז הם כן, 3 חילונים. הוא אומר להם, תודה רבה לכם, אתם עוסקים בחסד. מי שעוסק ברפואה, מתכוון לעשות חסד, עושה חסד כל הזמן, וזה נקרא על פי התורה השבת אבדה. יש מצווה להשיב אבדה, כולל אבדת גופו. אדם בא לרופא שיש לו מכה באצבע, הרופא על ידי כל מיני אמצעים שהבורא נתן מרפא לו את האצבע, הוא עוסק בהשבת אבדה, מחזיר לו את האצבע לתפקוד. אבל תעשו לי טובה, למרות שאני רואה לא פחד מהם, דיבר איתם מאוד מאוד בכבוד, אבל בנחישות ובגאווה חשמונאית יהודית, אני רואה שאתם נפלתם בתאונה הכי קשה בהיסטוריה האנושית שקרתה ב-130 שנה האחרונות. באותם 13 מתוך 14 מיליון שאותם צוררים שהם מקראים ציונים, משכילים, גנבו אתכם. נגנבתם מהעם היהודי. מתוך 3,326 שנה, לא היה מושג 3,250 שנה או 3,220 שנקרא חילונים. שקוראים לו דוד, שלמה, לא ציצית, לא תפילין, לא טהרה, לא כלום, לא היה יצור כזה. זה עניין של בן גוריון ציונים שגנבו 13 מתוך 14 מיליון ילדים של הקדוש ברוך הוא, הורידו להם פאות, כיפות, ציצית, טהרה, צניעות, ואתם נפלתם בתאונה הקשה ביותר שהייתה בהיסטוריה. אז אתם כופרים. לראות אותך למכשירי קשר פסולים, לא פחד מהם, אבל תסכימו איתי, למרות הכפירה שלכם, שלא אתם עשיתם אותי. זה מקובל, לפחות זה כן מקובל עליכם, שלא אתם עשיתם לי את העיניים, לא את הרשפית ולא את האישון, לא את העדשה ולא את היצרי ראייה, ולא את הקרני, וגם לא את ה-120 אלף קילומטר של כלי דם שיש לי. הוא היה מאוד בקיא בגוף האדם כחלק מיראת שמיים, כשאצלנו המוטו היה מבשור יחזר לרקע. תסתכל על הבשר שלך, תהיה לך יראת שמיים, יראה זאת להיות ראייה. אתה תבין שאתה מונשם ויש מנשים, שאתה נראה ויש בורא. תבין שאתה לא רואה את הכל, הגוף הזה זה קטע קטנטון קטנטון מהקומה. מבשור זומר להם, אתם להסיתם לי את ה-120,000 קילומטר אורך כלי דם שיש לכם לכל אחד מכם, גם לא את הלבלה ולא את הריאות ולא את הקבע. נכון? זה אתם מסכימים איתי, למרות שאתם חבר'ה שקשורים לדברים אחרים. מישהו עשה את זה? מי שעשה אני אבכה לו, מי שעשה אני אתחנן לו, מי שעשה אני אתפלל אליו. מה אתם איתנו? מה אתם קוצבים חיים? תפקידכם לרפא, לא לקצוב חיים. מי אתם? שלושה חבר'ה כופרים שנקראים פרופסורים בכירים ביותר, מה שנקרא צי הפתיחות, צי הנאורות, שומעים בחור בן 28, כיפה שחורה, מגבל, אומרים לו בציניות כזו, אשרי המאמין, תתמודד, בוא נראה אותך עומד מול הר כזה. סיפור ארוך, מבחן התוצאה, במקום 3 חודשים, 6 שנים. ועוד 2 ילדים בחסדיו המרובים של הבורא. גם זה נגד הטבע. אני מקבל מכתב, המכתב הזה היה מיהודי ירא שמיים, גדול הרופאים בעולם בתחומו באמריקה, אומר בשם חבריו לאחר שהוא העיר את עיניהם, לכבוד פלוני, כותב לי, איתנו המחובב לך איתך, על מות בנך בחורך, היה לנו את הזכות לטפל בו, ארצות הברית, סלון קטרינג, מנהטן, וכמה מילות ניחום. בהמשך אנחנו רוצים להודיע לך שבילך הוכיח לאנושות שמעבר לרובד הטבעי הסטטיסטי ישנו רובד אלוקי, קוראים לזה באנגלית God's area, מרחב אלוקי, שהוא קובע בסופו של דבר כמה זמן אדם יחיה פה. כיוון שלפי מיטב רופאי סלום זה 780 רופאים על 350 מיטות, המקום הכי יקר בעולם, לפי מיטב הרופאים שעיינו בתיקו של אוריה, הוא היה צריך למות תוך 3 חודשים לפי הנתונים הסטטיסטיים העדכניים ביותר שברשותנו שיש היום בעולם. לפי קבוצה קטנטנה של רופאים מאוד אופטימיים, אולי שנה. אבל שהוא נמשוך 6 שנים פלוס עוד 2 נשמות, הוא הוכיח שמי שקובע זה רובד אחר. אשריך, כמה מילות עידוד. אני רוצה לשאול, אותם 3 שישבו שם במכון שרת אונקולוגיה בהדסה עין-כרם ואמרו לו חד משמעית 3 חודשים עם רזקציה, הם פתוחים או מצומצמים? הם נאורים או חשוכים? תשובה, הם לא חשוכים מהסוג הראשון. הסקת חשמל, נכון, אני מוגבל, אבל אני לפחות יודע שאני מוגבל, אז אני פועל בהתאם. הם חשוכים מהסוג השני. לא רק שהם לא רואים את הכל, הם גם לא מודעים לזה שהם לא רואים את הכל, בגלל הגאווה. הם קוראים באופן פסקני, נתונים, MRI, יש צילום MRI, יש צילום נוסף של בדיקה, אדוני זה המצב. הוא לא מודע שיש עובד שנקרא 7 ו-8, הוא שקוע ב-6. יוון, אומר המהר"ל בספרו על חנוכה, בגימטריה 66, יוד וו נון, כמו גלגל, הוא אומר, כדור הארץ הוא גלגלי, הוא כדורי, גלגל 66. המספר 6 מבטא חומר, משום שכל דבר חומרי יש לו 6 זוויות, למעלה למטה, צפון דרום מזרח מערב, כמו שמנענעים את הלולב, לסלק בעיות חומריות. הוא לא מבין שיש גם 7 ו-8, כל השביעים חביבים, 7 אותיות צובע, המימד האלוקי שבטבע, מי מהווה את הטבע, ובפרט 8 אותיות נשמה, 8 אותיות השמן, משהו שמעל מים, משהו שלא מתערבב. כל מה שקשור לתורה קשור ל-8. תורה ניתנה ביום השמיני, אומר הרמב"ן בפרשת אמור. איזה שמיני? 50 זה 8, משום שזה אחרי 7 בריבוע. אחרי 7 בריבוע, ספירת העומר, מגיע יום ה-50. כיוון שתורה זה מעל הטבע. הטבע זה השבע. שבע, כל שבת, כל שמיטה. נכון, יש טבע, מי מהווה אותו? מי מייצר אותו? מי מקיים אותו? 8 הנהגות שמעל הטבע. אלה, מי שבא בשם השם, לכן אני אקראי לך 8. חשמונה, זה המציאות שלהם, השמן, נשמה, משנה. הם לא מתרבבים, הם אין קשר למודרמה, זה מסנבר. שלושה פרופסורים האלה, אני לא אומר שיש הרמקול הזה, המכשיר הזה, הנגן הזה. ודאי, לבורא ברא בששת ימים את העולם. אבל יש עוד דבר. אתה לא רואה את הכל. תגיד, נראה לי על פי הדרכים הטבעיות, אני בטוח שישנם עוד רובדים שיכולים לשנות פה את התמונה. לא, אין. זה מה שאומר הרמב"ן על אריסטו, וזה לא סותר את הרמב"ם. קודם הבנו שהרמב"ם אומר שאריסטו מבחינת השגת השכל קרוב לנבואה. משלים אותו הרמב"ן ואומר בפירושו על התורה, אבל הוא כזה גס רוח. הוא כזה שחצן, שהוא לא מכיר במה שהוא לא רואה ולא חש. הוא מצוצן. הוא חושב שהעסק נגמר במספר 6, ולא מבין מה זה 7, סובע, ומה זה 8. זה נובע מגאוותנות ושחצנות, אני ואפסיון. אם הייתי מגיע לפני 20-30 שנה, ואומר לאנשים בגישה שלהם, חבר'ה, עוד מעט יהיה מכשיר כזה, שהוא בגודל כך וכך סנטימטר, ובקופסה הזו אפשר לסדר עם הודו ברגע זה. בלי חוטי. היו שולחים אותי להסתכלות בגיעה או בפרנסיה. נו, אתה מבין שזה דברים שאתה לא מסיק. הבורא, הגלי, סלולם היו גם לפני 2,000 שנה. אף אחד לא נציא אותם. אף אחד לא נציא אותם. הם היו בעולם. רק הבורא החליט את זה לא ידעו בינתיים. אתה מבין את המצומצמות החשוכה שלהם. ודאי שאנחנו משתמשים, ודאי שצורים חכם מחכמי אומות העולם, אז משתמשים בזה ומודים לבורא שיש כזה כוח. יפת הוא בעל מקום שהוא מסופח לאנשי שם. כך אומרים חז"ל, זה בדיוק השימוש הנכון שלו. יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. יופיתו של יפת תרתם, תנותב לשם דוגמה. בחור לא מרגיש טוב בישיבה. למה? התבגל שיש לו איזושהי דלקת חריפה. במקום שישר ויבטל תורה שבועיים, לוקחים את יפת אלוקים ליפת, את החוכמה של יוון, ומביאים לו מוקסיפן פורטה, או רפפן, או זינת, או איזשהו אנטיביוטיקה. ובמקום לבטל תורה שבועיים, הוא ביטל יומיים או שלושה, וחזר לבית מדרש. זה נקרא להשתמש בחוכמת יוון לצורך השבע והשמונה. במקום שמיד עם שקיעת החמה לא תהיה שום פעילות, ימציא יוון נושא ששמו חשמל ואור, אז אני מעשה פעילות אל תוך הלילה. בסדר. במקום שהאבא יחכה שעה עד שאמא תחמם ותבטל את כל ארוחת הצהריים, בא יוון וימציא מיקרוגל. במקום לחכות שעה עושים את זה בשתי דקות, מה עושים ב-58 דקות הנותרות? 3 דפי, כמו רבעים. מצוין. זה מצוין. אני משתמש. במקום לצבוח ולהוציא את הגרון לציבור בן בורת יוסף כמו שיושב פה בהיכל, המציא יוון כזה דבר נפלא, שאני לוחש לחישה וכולם שומעים. מצוין, אני רותם את יופיתו של יפת לעולי שם. אבל המצומצם הזה לא מכיר, לא רואה מעבר למה שאינם רואות, כפי שהרמב"ן מגדיר על אריסטו, שבגיס דעתו, זה בא מגסות רוח, לא קיים כלום. זה לא יאומן כי סופר העיוות הזה של אותם חשוכים. היו שני בנים של משפחת גרוס שכמעט מתו באסון של ההדברה בירושלים בליבת מרדכי. רבותיי, אחד הרופאים שם הסיק מסקנה, היה מסוגל, היה לו זכות כאלה. וחזר בתשובה שלמה. שינה מכאן, עזרנו לו לקנות פלטה ושעון שבת, משום שלכל תולדות ההיסטוריה של מבדקי הרעלנים והזיהומים של רעלנים, אין תקדים שמי שנשם רעלן ששמו פוספן יצא מזה חי, ודאי לא בגיל של הילדים האלה יתרמו תורה הכי הזו בבית וגם. הם הגיעו לא פצועים כאשר לשניידר, הם הגיעו פצועים אנוש. והמצב באמת היה עבוד. אולי אני אספר לכם שבתור זה שבני חבוסה של אבי הילדים, ששמעון גרוס הוא חבוסה של בני בישיבת מיר, אז הוא מתקשר אליי ואומר לי, כמעט בבכי, הגענו פה לפני יומיים אחרי הלוויה לשניידר, והרופאים מעלימים עם עיניים, כנראה עיניים בשורה, מה אני אגידו לו, שלא רק שמתו לך שתי בנות אביגיל ויעלי בת השנה וחצי, גם אתה עומד להפסיד את השניים האחרים, הוא הרגיש את זה, שהמצב אבוד. אז הוא אומר, תראה, אני מרגיש שפה צריך להפעיל עוד כוח, לא מספיק תפילות. נזכר בסיפור שסיפר הרב זילברשטיין שמופיע בכל ברמה הקודם של חודש חשוון, מי שירצה יעיין שם, שהרב מספר שבא יהודי עממי לרב חיים ובא לבקש ממנו שהרב יתפלל עליו כאילו שהוא חולה. אז הרב שואל אותו, מה המחלה שלך? אמר לו במחלה, הרב אמר לו, עוד יאיר, זה לא מספיק תפילות, במחלה קשה כזו צריך מסירות נפש, צריך לשנות טבע. פה לא מספיק, צריך תפילות, אבל זה לא מספיק. צריך לשנות את הטבע, ואז אני מברך אותך שמידה כנגד מידה, כמו שאתה משנה את הטבע שלך, הבורא ישנה את הטבע של המחלה לטובה. הוא לא הבין דברים כאלה, אני יודע ממי מהרי הפריפריה. אמר, מה הרב מתכוון? אז הרב אמר לו, פשוט הלכה למעשה. יש לך פלאפון לא כשר? אמר לו, כן. אם תשבור אותו, זה נקרא לשבור טבע. כיוון שהתרגלת לסטנדרטים נוחיותיים גבוהים, ולמען כבוד שמיים אתה שובר, אז הבורא בעזרת השם ישבור לך את הטבע של המחלה. מה אדם לא עושה לעד נפשו? הנכד הביא שם איזה ספל, טבל אותו במים, וכמובן נעלם. אומר הרב זילברשטיין, תוך שבועיים הוא יבריא לחלוטין. אתם רוצים לבוא לרמתכם, אני אספר לכם בדיוק מי הבן אדם. את זה שילגרוס שמע, אמר, אני מרגיש שזה המצב. אתה מוכן לעזור לי, לבכות. אתה מוכן להירתם, אני מרגיש שאני הולך לאבד גם את שני הבנים שלי. הרופאים לא רוצים להישיר מבט אליי, הם סובבים הלוך ושוב, חיברו את הילדים למכשיר הקמו, סתם מנשים אותם, אבל הרעלים מתאגים בתוך הגוף. אמרתי לו, איזה שאלה, מה אתה מציע? אמר, יש לי הורים בנתניה, משפחת גרוס, יש שם קהילה, יש שם, יש מכה של מכשירים לא קשרים שם. אתה מוכן לבוא לשם ולשכנע אותם בטיעון הזה שזה יכול להציל את הילדים שלי? אמרתי, אם יהיה נושא ולא שום שיעור. הוא נרגל, באתי לשם במוצאי שבת אחרי הלוויה של שתי הבנות. באתי במוצאי שבת והשם עוד עשה כזה דבר שחמש, עשר דקות לפני שהגעתי, היו שם, הגיעה שמועה נכונה מהבית חולים שהמצב קריטי של הילדים הוחמר במהלך השבת. וזה 500 איש היו שם, כולם מזועזעים מהפטירה של שתי נכדותיו של הסבא הרב גרוס, ועכשיו הם שומעים שגם שני הבנים. ואז לא הייתה לי ברירה, כי בלתי נצור לספר שעשיתי דבר שאני לא אוהב לעשות אותו. קודם הקדמתי להם שאת הרובד שנקרא 7-8, זאת אומרת החלוקה, אבל דיברתי על זה. תדעו לכם, על פי הטבע הם אומרים את שלהם, לנו יש עוד רובדים, אנחנו לא מצומצמים, אנחנו לא חושך של הילומה זה, אנחנו לא חושך זאת להיות ככה, שכך אומר הארי, או הילומה זה משקר, מלשון עולם, מעלם, ומעלים את האמת. אנחנו לא להשיך עובדי רוצה חושך זאת להיות שוכח, אנחנו לא כאלה, אנחנו מחזיקים את הכוח האמיתי ביד שמקיף את כל הכוחות כולם. ואז אמרתי להם, ולא, לא נעים היה לי, אבל כשיש מישהו שנפרף עושים דברים לא שגרתיים, אתם מוכנים לעשות משהו למען הצלת הילדים? אתה באמת אוהב את משפחת גרוס? אני לא מבקש עוד שקל ולא דולר אחד. לא באנו לעשות פה מגבית של 500 אלף דולר להטיס את שני הילדים לבוסטון לפיתוח מסובך. לא. באנו לבקש מייסים. אתה מוכן לעשות מייסים? ולא סתם לשבת עם פרדים מסכנות ולעשות לי ככה עם הראש. אתה מוכן לעשות משהו? שים פה את האייפון, שים פה את הבלקברי שלך, תחתום שאתה חוסם את המחשב. רבותיי, היה שם התעוררות עצומה, היו כמה שלא נעים להם, הלכו הצידה, ושם הם עשו את מה שצריך לעשות, וכולנו יודעים את התוצאה. עד היום הוא לא שוכח לי את זה. אותו פעולה הייתה גם בירושלים, בשכונה שהוא גר בה, גבעת מרדכי. אותה פעולה, צריך מייסי, אם אנשים ישברו את הטבע שלהם, הבורא ישבור את הטבע שלו. מה אתה חושב הוא יעשה? איך הוא משך 6 שנים בתפקוד מלא, והספיק ב6 שנים האלה יותר ממה שאחר להספיק ב100 שנה? הוא עצמו אמר, אבא, אני באתי לשנים האלה, ברור לי. מה הוא עשה? פעל ברובד של מספר 7 ו8. כשהיה עושה טיפול, היה צוחק איתי בגרמניה, היה אומר לי, אבא, הוא נתן לי קולה עכשיו. מישהו שם לו שם איזה פרופסור רוגל אחד בפרנקפורט, היה עושה לו טיפול יקר ביותר, ומזמין לו לתוך העורק איזשהו סוג של כימותרפיה לראש. אבא, זה רק סתם היה פעם קימלי, פעם קולה, זה סתם שחוק עם מה שהוא עושה. מי שקובע זה תאטה. וכשאני משדלס, אז אני עושה את הפעולה בתור פורא החור בעומן. 6 שנים פרסם את שמו יתברך בעולם. לך תסביר את זה לראש ממשלה ופרופסור בבר אילן. אלה חשוכים, מה שהם לא רואים, הם לא מאמינים. זה אריסטו, זה החשוך. החשוך מסוג מספר 2. אני מסכים, יש חוכמה בגויים תאמין, מסכים איתך, בסדר. חוכמה בגויים תאמין, מברכים שלא שם מחוכמות ולבוס חוכמתם, אני מסכים איתך. אבל תבין שזה חלק מהתמונה. אתה מסתכל דרך קוקר, אתה לא רואה את כל המערך. חזן מספרים על אותו מטען, קראו לו פילוסופי, פילוסופי, סופיסט, שבדק כמה זמן נגמורה של נחשה. עד שהוא מצא הסוג הזה 7 שנים, הריון של נקבה של נחש. הוא חשב שגילה את האמריקה, בטח אבל לא ידע את זה קודם, הלך לרבי יהושע בן חנניה, שהיה מנהל כזה ויכוחים עם היווניים, עם אותם אליניסטים, עם אותם אנשי יוון. תגיד לי, אני חושב שהוא פה יוכל להוכיח את חוכמתו היותר גדולה מחוכמתו של רבי יהושע בן חנניה, שהיה נציג היהודים. אמר לו, אני תגיד לי כמה זמן דיבורה של דיבורו של נחש. אז ככה הקרח, החריאד, רבי יהושע בן חנניה, 7 שעונים, דוקטור, 7 שעונים. אוי, המשוק, הלב שלו הלכתי לצפוק עליה נורא. הוא גידל נחש, איך הוא יודע? הוא גידל נחש ונחשה בתוך הבית, באקווריום, תודה שהוא סבל עד שהגיע למסקנה של המחקר הגדול שלו. מישהו פה מוכן לגדל נחשים בבית ולחכות שיש שם איזה מזוטו, שיבלה שם איזה נחש? הוא גידל וחיכה וחיכה 7 שנים ובדק את זה בשטח. ויהושע בן חנניה מתוך התיבן תייסס לרעש, והוא אומר 7 שנים. איך אתה יודע? אז הוא אומר לו איזה דרושת, כתוב שהנחש כולה לעבור אותה מכל החיה ומכל הבאמה, אותו פרופורציה בין חיה לבאמה, אותו דבר עם הנחש, עם שלו וכיצור שלו. הלך אותו פילוסופיס, ולטיח ראשו בכותל כל אותו היום, אני מסכים אותו, דפק ראש בקיר מאוד תספולי, יום שלם. הוא עובד 7 שנים.
כל הלשון.
עד שהוא מגיע למסקנה שהוא חושב שגילה את העולם, והחכם הדתי השחור הזה, המצוצר, המפרובר, המדברה, כרחמונר הזה, הוא זה שאומר לו כלאחר יד, מה מתרחש אצלו במעבדות? מה התשובה? מה באמת ההסבר? מה? עבודי, אני רוצה לבדוק את המבנה הזה, מבנה חדש של הסמינר, לדעת כל פרט ופרט, כל חדר וחדר, אורכו, גוברו, רוחבו, עובי הקירות. אני רוצה לעשות עבודה מחמד איזושהי סיבה ולהכיר מה שקורה כאן. יש לי שתי דרכים. דרך אחת, כמו שאומרים, להזיע קשה. לקחת בטר, לקפוץ על סולמות, לנדוד פה את הבליטה, פה את הבליטה. לעבוד בכל... זה ייקח לי אולי חודשים, עד שאני אעבור כל קיר וקיר. וגם אז אולי תהיתי, אולי קצת חרקתי. יש דרך אחרת לבדוק בדיוק את המצב הזה. בלי לזוז מהכיסא. איזה? לעבור על התוכנית האדריכלית של אבי בן אלי. אף פועל בעניין ערבי והקבלן שלו לא זז במילימטר מהתוכנית. אני מסתכל בתוכניה של האדריכלות, בודק, חדר מערב, צפון, דרום, כך וכך נקודות חשמל, זה אופי הקיר, זה גובה התקרה. לא זזתי, אני יודע מדויק. זה ההבדל בין יוון לכלל ישראל. יוון בודק נתונים, כמו מתוך חושך, ממשש. מחקר, 6,000 אנשים, 3,000 אכלו גזר, 3,000 לא אכלו גזר. אחרי 20 שנה, זה פיתח נקודות לבנות, זה אדום. גזר וזה... ממשש באפלה. אנחנו מסתכלים בתוכניה. מסתכלים בתוכניה, בתורה, והבורא יסתכל בתוכניה כמו תוכנית הזריחלית, יסתכל באורייתא וברא עלמא. ושם אני לומד את כל הנתונים. אין בעולם דבר שאין בתורה. יש כל כך הרבה דברים שהציבור בעולם עוד לא גילה. די, את הנושא של איך מחשבנים שטח של מעגל. הנושא של המרחק בין מולד למולד. גילים בנאסא לפני כ-30-40 שנה, שזה מופיע כבר בהלכה לפני 2,000 שנה. כפסט, י"ב, תשתג, 29 ימים, 12 שעות. ותפשיט חליגים הם חלקים, זה איזה 12 ספרות אחרי הנקודה לשבר עקרוני. כמה זה? המרחק בין מולד למולד. הם הלכו, עשו חלליות, הגיעו, ונוגעים פותחים את השולחן ערוך. למה הבורא גילה את זה בתוכנית האדריכלית שלו? זה ההפך. רשוע בן חנניה מסתכל באור, התורה נקראת אור, והבורא נקרא אור. וזה בתוך החושך מנסה לחפש. משל למה הדבר דומה? אדם נכנס פה לחדר וחשוב פה, והוא מתחיל לחקור. תחילים לפעמים עושים כזה משחק עם ילדים, שמים להם, יש ילדים שמשחקים כזה משחק, שמים על שני ילדים איזשהו סמרטוט, מכסים להם את העיניים, שמים איזה חפץ, סטנדר, כיסא, ומי הראשון ידע להגיד מה זה? מתחילים, מה יש מישהו מנחשי? הוא, זה תנור. לא, לא תלום, זה כיסא. בשיטה פשוטה, פתח את החשמל, תראה מה יש. אנחנו פותחים את האור. הנר הזה מסלק את העלתה. עלינו להבין, זאת התשובה לשאלה. למה הם נקראים חשוכים? מכיוון לא משום שהם לא רואים כלום. הם רואים חלק, והגאווה לא נותנת להם לקבל שישנם רובדים נוספים שמשפיעים על המציאות. שהם לא רואים באמצעותם את האמת, הם מגלים את זה אחרי שהם מתים, וזה כבר מאוחר. לפעמים צרות קשות מגלים להם את זה, שהם רצים לאדמו"רים, לרבנים, לגדולים, אוי, אשתו חולה, ואז הוא מוכן לעשות כל דבר, והוא רואה את האמת. אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו מצמודים לאור. מה זה אומר? זה אומר שבת איכותית, שמנסה לעצב, עובדת על עיצוב השקפת חיים, צריכה להבין את הפיתויים של עולם החושך. להבין, זה נורא 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 מושך. אם ניקח נושא כמו טכנולוגיה, אתה יודע כמה זה מושך ציבור, עד שאפילו בעיר כמו בני ברק, שלצערנו יש לא מעט שנדבקו מההתייבנות החילונית, אתה הולך רואה בניינים, אתה רואה על הבניין שיש שם למעלה אנטנה מכל המסוגים. מה פירוש הדבר? שאנשים בתוך המבנה הזה לוקחים את החיים שאלוקים נותן להם ומבזבזים את הזמן, ומי יודע מה הם מסתכלים שם. הם רצים לכל חידוש, מיד רצים לאמץ אותו. במחשבה השנייה ושלישית, אתמול אומרת לי אישה כזו שבעלה היא בוכה להישייך לקבוצה הזו, אני מתחננת לו, אתה לא שם לב שהתמכרת, אתה לא שם לב שמאז שרכשת את המכשיר אין לנו חיים. אמצע הלילה הוא מתעורר, מיד הוא בודק מה חדש שם במסך. אין לו חיים, והוא רץ אחרי זה. כסף, נדמה לו שפה נמצא העושר, אז אם נותנים לו עוד 3,000 שקל, הוא רק מיד, היא רק מיד ללכת למקום. היה לנו מקרה אחת, לא עמדה בפיתוי, הלכה לממלכתי דתי. מפה. והיא הודתה ומחתה איך היא תעשה תשוב על זה. ולמה? כמו שהיא באה ממשפחה כזו. ושם הציעו לה הטבות, הציעו לה משכורות גדולות יותר, וכל מיני הטבות שנותנים בממשלה, ההורים ימצאו אותה ללכת לאיזה מקום ולקבל שם את התפקוד שלה. רבותיי, היא הייתה שם סך הכל שלושה ארבעה חודשים. הסריטות שהיא עברה שם, עוד היום זה כבר כשנתיים, היא צריכה לקבל את הטיפול הנדרש כדי לנקות את הפצעים. ממה שהיא שמעה שם בחדר מורות, וממה שעשו שם כל מיני תלמידים. אחד המחירים שהיא משלמת זה שהיא עדיין לא יכולה להתחתן. למה? יובון, מתלהב, חיסוניות, אוי, משהו. בסוף, זה הגדרה של יצר של הבורא ליצר הרע. תחילתו מתוק, סופו מר כלענה. יצר הטוב, תחילתו קשה. זה מצריך צייה נגד הזרם. לא תגיד כל מוח בלבט יכול להבין את זה. אין לך מושג מה מחכה לך. תורפת חרבה ושלווה בה, מבית ברזת חיירים. זאת הצליחה להיכנס למקומות, הצליחה להיכנס למקומות עבודה. מלא זבחיירים, היית מביאה את ה-3,000 שקל שלה, מצמצמים איזה עושר, מחשבים, ויש ברכה בכסף. אני רוצה להסביר, זה על כל צעד ושם. נגיד, אחד שכבר נגיד, זה כל כך בולט, אחר דוגמה מדהימה. אחת, לא אזכיר פרטים כבר שלי, התפרסם קצת לאחרונה, היא עומדת מול תביעה משפטית של מאות אלפים. למה? קיבלה עבודה באיזשהו מקום שקידם אותה, והנושא של רומזים ורמזים שאני אדמור, מה זה הכל עוד היום? מה זה? קיבלה אבל נזכר גם זה לא חשוב קיבלה עבודה באיזה מקום ש בוא נאמר היה על הגבול מבחינת הנושא של צניות משום שזה היה משרד לא סטריל אבל איכשהו אבל כמובן מזכורת מכובדת משרד מאוד בכיר שים לב שם הקליינטים של קרישים הקליינטים שם, כלומר מיליונרים, ושם התיקים הם תיקים, והיה לה איזו הכשרה בנושא שקשור על גובל בראיית חשבון, ומסירות מיוחדת ומוחשבת שם, אז איזו מיליונרת הכיר. יושבת שם, מי יודע, נפלאה, כן, התלהבה מהמשכורת, למרות שכפי שאמרתי, זה די גבולי שם, כמו שזה סגנון אומנם דתי, אבל מודרני מאוד, ואלה לא מבינים מה הבעיה ברדיו כזה וברדיו כזה ושהמקרר לצורך האוכל יהיה באולם הכללי של המעורב ולא יהיה להם מקרר נפרד יהיו כך פנאטים, לא הדיבורים המוכרים לנו אלה שלא מבינים את משמעות הפנימית של כוחות שפועלים בעולם יום אחד, זומנה למנהל הראשי תגידי, את מטפלת בתיק של פלוני, זה מיליונר ידוע? כן איך זה דלף שהוא נמצא בקשיי נזילות, כלומר שאין לו מזומנים, הוא נמצא במצב כלכלי עשיר עצום, אבל אין לו כרגע אפשרות להתנייד עם מה שנקרא כסף נזיל. הכל נמצא לקרקעו וזה בעיה. עד שיתברר שהבחורה הזאת, פנימיות לא היה לו, כישרון אדיר. התברר כך, נודע שהאיש הזה לקשיים, וכיוון שנודע, אף אחד לא עושה איתו עסקים. אף אחד לא עושה איתו עסקים, הוא נופל ונופל. הוא לא מבין איך זה יכול להיות. הוא חי ברמה גבוהה, ומי נודע לו שאיך הוא שם הדבר שכרגע הוא בחשבונות שלו במצב חמור ביותר. והרבה נשים שהם מאוד עשירים, יש להם תקופות לא טובות, אבל מה הנקודה? אף אחד לא יודע לי זה, ומשקיעים עוד פעם, מתעסקים, ואז הבורא עוזר להם, והם יוצאים מהברוך הזה, ועולים למעלה. אבל אם אנשים יודעים שמישהו בקשרים, לא עושים את השום עסק. וכאן נודע, ההוא לא ויתר, היה ברור לו, שאני יכול לדעת, רק המשרה רואה חשבון שמנהל את העסק. הלך, הפעיל חוקר, והחוקר הזה בלש, מי פטפט פלפלר, פטפט שהאיש הזה בקשיים. אמרתי, כבר הערב הזאת, דיברו בשולחן שבת על שמות של אנשים עשירים, וזאת מתקרב כן להפנים להתלהם השביצה. מה, התיק שלו אצלי, מה? אני מנהל את כל הכל התיק שלו, לא קשיים, אל תשאלו. פלטה משפט או שניים, זה הכל. היו לה שני אחים שהיו שם בשבת בבית, הם העבירו את זה בישיבה בחדר אוכל, שם זה עבר לפלוני ופלמוני, אמרנו מהנחלת הכלל, שהמיליונר הזה בקשרים חמורים ביותר, והוא רואה שאין לו שום התקדמות והוא נופל ונופל, הלך לדרר, הוא דובר את המשרד רואי חשבון בסכום של מאות אלפים. איזה עובדים יש לך? זה העובדים שלך? איפה הדיסקרטיות? איפה האתיקה המקצועית הבסיסית? מה זה? והבוס משלם ותובע אותם. היא לא למדה שתיקה. כשדיברו בסמינר על אומנות השתיקה, היא הייתה בצד ופטפטה. אה, הוא מבין. מה איתך מהשמות הזה? מה לב על השמות הזה? שורה האחרונה, פטפטה עם חברותינה, ואני רוצה להדגיש, לא רק שהיא חטאה בלשון הרע, אפילו בדברים שחשובים לה, הפסידה והיא נמצאת בקושי עצום. זה גם סיבך לקשר מסוים שיש לה בתוך המשפחה, בשביל שכולם כועסים, מה פתחת את הפה שלך? למה? היא לא הבינה מה זה חשמונאים ומה זה יוונים. היא חושבת שהכל כישרון, ידע, ניהול, עוצמתיות כישרונית. היא לא מבינה מה זה פניות, ופה זה כבר פשוט, זה חלק אינטגרלי מעצם העבודה אפילו. היא לא מבינה שהמידות האלה זה צור הסודו. רבותיי, הנהייה הזו, אחר כל חידוש בעולם החילוני, מלמדת על הרדידות וזעזעת. רוצה לספר לכם, אני חייב תודה רבה לאחד ממוריי ורבותיי, ואני עושה את זה לעתים קרובו, שאני עולה על קברו ושם את היד ואומר לו, לא נשכח לך את זה לעולם. קוראים לו הגרון הצדיק רבי יוסף הכהן רוט, הוא היה ראש מוסדות בצדוק, זצ"ל. אני זכיתי ללמוד איתו בדרך חיים ארוכים, הרבה שנים, וגם הוצאנו כמה ספרים יחד. אני קבעתי בבית, שאני, נחמד איזושהי סיבות שלא כאן המקום לפורטן, קבעתי עם חייתי שתחיל, הוא הרב שלנו. זה נקרא שכינה ביניהם, שלום ביניהם, ממש בחתונה. הרי יש הרבה נושאים שצריך לדון היום, כל זוג הכי בסיסי מבחינת נושא של השקפה, מחליט מי הרב שלנו. הרי זה בין שיש חלקי דעות, דעות שונות, התייעשיות, לא לפסקים קצרים, להתייעשיות של מבנה בית. סוכר, זה נקרא שכינה ביניהם, שלום ביניהם. לא זז לי לשמוע דעת תורה. לפני כ-30 שנה, 28 משהו כזה, הגיע לקודל שלנו בפתח תקווה בן אדם, ואומר, איך הוא היה סוחר ממולח אחד מכיפה סרוגה, סוחר מחשבים. כולל לפתור את ארץ ישראל מהמולך לאט, כולל לי בחשובים בארץ. היה שם איזה 40 חמוד, פלוס הרפכים. הוא אומר, תראו, אני מבין, הוא ידע איך לדבר על זה. למרות שהוא חי בעולם אחר, אבל לצורך שיווק הוא חזק. אתם הרי יש נמצאים ילדים בני 8, 9, 10, נכון? ותח תקווה זה עיר חילונית. עכשיו זה רוסים, אומנם יסדו אותה, תלמידי המערים דיסקין, אבל כבשו אותה הציונים. ויש בעיה, רוסים, חילונים, אז יש בעיה עם ילדים, נכון? הם הולכים אחרי תוראים לשחק, ויכולים לקלוט מילים, מושגים. יש לי הצעה בשבילכם. הרי לסגור את הילד סתם בבית אי אפשר, נכון? תקנו מחשב. ואז לא היה אינטרנט, אפילו וידאו לא היה. היה איזה משהו מינימלי, תקנו מחשב, שהילד יישאר אחרי צורן בבית, ואתם תפתחו, מה הוא רואה? פשוט. רבותיי, זה נורא נורא היה במקום להמון של התלבטות בעיה. מחמת איזשהו אילוץ, הם גרו בפתח תקווה ההורים, כמו נגיד אצלי. ההורים של מסכנים, ניצולי שואה, חייב להיות לידם. אבל מצד שני, ילדים גדלים, אגב, בתוכם אוריה הזה שנפטר, בין 8, בין 9, בין 10. האם הוא חייב משהו לעשות? הוא הולך לגינה להתנדנד, מישהו לידו מקלל, הוא שומע מושג של כללה, זה בעיה. הוא קולט רעלים. זה בעיה תמיד בציבור, אגב, גם בציבור של ישיבה וסמינר. אם יש אחת בעייתית שקולטת רעלים מאיזה דודה או סבתא, יכולה להעיל כיתה שלמה. בדיוק הוא בא במקום, רבותיי, הוא שילם איזה 30 מחשבים, עשה מחיר, הזו שאני לא זז בלישון, אמרתי לחבריי, אני לא מכניס הביתה, אני עושה את בני ברק, שואל את החברי יוסף. היו קצור כמה מלגלגים שם, שלגלגו. הלכתי לשאול, הייתי המום מהתשובה. זאת פעם יחידה שלא הבנתי דעת תורה וקיימתי רק מבין ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, באמת מתוך כפיפות. זה כמעט לא קורה, ואמרתי, זיקית אותי כבוד הרב, אני בדרך כלל מבין את דעת התורה שימין זה ימין ושמאל ושמאל. הפעם לא הבנתי, ופה בדיוק כאן באה לידי ביטוי המצווה שזה עצית ככל אשר ירוחה, שכשאתה לא מבין, זה הקונס לשמוע. כשמבינים זה לא קונס, מה זה לא נקרא לשמוע בקולו? שוכנעתי ואני שומע בכל השכל של עצמי. מה הוא אומר לי? אל תכניס את היטלר הביתה. אל תכניס הביתה מסך. מסך זה היטלר. מה, אבל יש לך בעיה? תשמור בבית כמה שאתה יכול, בייביסיטר ומה שלא, שילכו לשחק, והשם ישמור. חייב להיות בפתח תקווה? בסדר. מי שנתן את הילדים, ישמור עליהם, אם אתה פועל על פי דעת תורה. באתי לכולל, את האמת, ראו אותי כממש משוגע לגמרי. מה? באים לשמור על הילדים לרוחני, אז לא. במקום לצאת לרוסים שמקללים, לכל מיני כולרים שמדברים כל היום. אמרתי, תשמע, בשביל זה אני מאמין בהשם, ויש מה שנקרא אמון החכמים. ככה זה. אני הולך אחרי דרכי השם, ישור עם דרכי השם, וצדיק לי מלכותו. לא מספיק, אני חושב שככה השם חושב. אני רוצה לשמוע מה אומרים הדוברים שלו. וכך אמרו לי הדוברים שלו, אותי חלפו כ-30 שנה. יש לי כבר מבחן תוצאה. ואני כמעט בוכה שאני חוזר על זה כל הזמן. כמעט כל מי שהכניס מסך הביתה, ואני מדגיש, לא היה אז אינטרנט בכלל, שילם מחיר או של חילוני אחד או שניים, או נושר אחד או שניים מסיבות אחרות, או מזרוחניק אחד או שניים. ואני הולך מדי חודש או חודשיים לקבר שהוא היה כהן, אז הוא קבור על השביל, ליד השביל, שם את היד, מורינו הרב רבי יוסף בן הרב רבי יצחוק קייס לקרות, תודה רבה שהצלת את החיים שלי ושל כל ילדיי. והם הלכו לגינה, ושיחקו שם. אני רוצה להודיע לך, קדמה, יש איזה מבט מסוים, הוא מחביא אסון. הטכנולוגיה הרגה את האנושות למרות שהתקדמו. עצבנים, נגיד כנושא כמו אינטרנט. מי אומר זאת? הנשיא בוש. היה נשיא בוש. הוא אמר את זה לאחד המחותנים שלנו, בכנס של הרבנים האורתודוקסים, רבנים חשובים בארצות הברית, בסוף הקדנציה השנייה שלו. הוא שואל אותם, תגידו לי, לפי דעתכם, מי האויב מספר אחד של אמריקה? אמרו לו, אל-קאידה וכן הלאה. אמר, למה אתם מדברים? הוא לא אויב, הוא עושה פיגועים כואבים, אבל הוא לא אויב. אני אגיד לך מי האויב מספר אחד, האינטרנט. למה? הוא אומר, ארבע סיבות אחת אחרי השנייה. הסיבה הראשונה היא במקרות של עשרות מיליוני בתי אב. זה ממכר יותר מכל דבר אחר. אז הם לומדים ועושים נזק לכלכלה. שתיים, מפרק משפחות. הוא אומר, חצי מילדי ארצות הברית, ילדים של חד-הורי, גרושים ופרודים, הם יוצאים שרוטים וגם מאות מיליארדים לתקציבי הרווחה. שלוש, כל הטרור בעולם, אינטרנט. הוא אומר, מה, אתה חושב, אתם חושבים רבנים, הוא אומר להם, רבי עסקט, 40 מדינות אל-קאידה, איפה הם מתכנסים לתכנן את הפיגועים ואת הדברים שלהם? אפגניסטן, פקיסטן, סוריה, איפה? יש לנו FBI, יש לנו כלי צילום שמצלם כל נקודה על כדור הארץ. אנחנו רק מחכים שהם יתכנסו במקום מסוים ומפציצים אותם. הם בכלל לא מתכנסים, הכל דרך האינטרנט. הכל, חמאס, כל הנושא ששמו, חיזבאללה, איראן, הכל אינטרנט. ארבע, איזה נזקים חברתיים יש דרך כל הרשתות. אתם שמעתם? הוא לא דבר ריאלי משכן. גוי! כשהציעו, כל העולם רגש. היי, איפה היינו הקדמונים? אבותינו היו פרימיטיביים. למה הם לא המציאו את זה? למה הם היו רחמים? זה הביא רוגע לעולם? זה הביא הרבה יותר מידות טובות לעולם? חרדים כביכול, אנחנו רואים אותם פה בצמתים, בחוב ירושלים, בחוב חזר. רבותיי, הם ממלאים משרדים, מלאי צרות, ממה נובע, כל מיני ענייני קדמה, בין השאר גם כלי קומוניקציה, סוגים של עיתונים, ודקות שבעצם אתה מנתח, זה הרף להם את כל המציאות של השלום בית. אנחנו מתכנסים די פעם עם ראשי הדיינים ואבות בתי הדין. למעלה מ-90% מה שהורס ומביא לגירושי בתים זה טכנולוגיה על כל צורותיה. כלומר, אם לא היו ממציאים את זה, העולם היה שקט יותר. הוא לא היה פותח את העיניים לכל העולם, ולא היא פותחת את העיניים, וחיים באהבה ואחווה ושלום ורעות. רבותיי, להבין, זה נוצץ, זה יומו, מחטא. מסנבר, החשיכו את עיניהם של ישראל, לא החשיכו את ישראל, את העיניים, כלומר, באור גבוה, הוא מדליק אור גבוה, המכונית שמולו מסוזרת לגמרי. זה פחד התעתוע הזה. אשרנו שאנחנו מחוברים לאור האמיתי. בורא העולם נקרא אור שנאמר השם אורי ואישי מנהימה. כי אינך מקור חיים, באורך נראה אור. התורה נקראת קיני המצווה בתורה אור. ירושלים נקרא אורו של עולם. גודל דור נקרא אין מיועי דור. פתוח. אתה אמור לראות, הוא נמצא בבית. אני בודק את הבתיהם של גדולי ישראל. אין טלפון פשוט של בזק. מי מדבר על שם המכשירים? והוא מענק שבענקים, תבין, זה הפוך ממה שאתה חושב. לפחות הבנות האיכותיות ביותר שיש בדור הזה לקדוש ברוך הוא, כאן, בהיכל הזה, לפחות שהן תצמדנה להשקפה התאורה. שהן לא תתייבנה חס ושלום, אפילו לא בחצי פרומיל. זה מה שמבקשים, תסיק את המסקנה, פתח ביתו מבחוץ. שאנו לא עושים את זה בכניסה, אתה זוכר את השאלה? מה המשמעות של לילה? לילה אני מסלק את החושך באמצעות צמידות בתור האור. אבל למה בדלת? לא יודע אם כולם יודעים את זה. רמב"ם כתב איגרת תימן, חיזק את אנשי תימן, ושם הוא כותב להם להתחזק מפני הניסיונות, ומביא דוגמאות מתקופת חשמונאים. ושם הוא מגלה דבר שלא מצאנו, והוא גילה אותו. אחד הגזרות של החשמונאים, חוץ משבת וברית מילה את כל השאר, לא לסגור דלת. שמעת? אסור לשום יהודי לסגור כל דלת בבית. מישהו מסוגל כזה דבר להיות 24 שעות? אין אדם שעושה דברים אישיים שלו במקום סגור? מי שיעיז לסגור דלת, הורגים אותו. למה? הסבר גלוי, הסבר צמוי. הסבר גלוי כדי שתצפיתנים יוונים יוכלו לתצפת ולראות אולי מישהו עושה שם ברית מילה בסלון. אולי מישהו לבית חברוס לסטוירו, אולי מישהו שומר שבת, אבל הוא לתפוס, כמו מצלמות. זה הסבר פשוט. הסבר פנימי שהרחוב ייכנס הביתה. אתם לא תעשו לכם רשות היחיד פה. היום הם לא רוצים לגזור את זה. יש סלולר, יש כבלים, יש לוויינים, לא צריך לפתוח דלתות, זה חוצה קירות. רבותיי, הם רצו להכניס את הרחוב היווני לבתים היהודיים ולא נתנו לנו להגביע את החומות וליצור על חציצה של עם לבדיו. וככה הם יפתו אותנו באקדמיה. בוא תעשי קורס, ובקורס הזה היא פוגשת שם איזה 5 בנות עם מכשירים והולכות בצורה מזעזעת וכמה מדברות בשפה לא רגילה. 3 חודשים אחרי שהיא עזבה את הסמינר, זה לא אותו בת. לקלקל זה קל, לבנות זה קשה. בוכים מנהלות, מחנכים והורים בוכים. תראה מה, לגידלתי ילדה 20 שנה עד שהצלחתי ליצור מצב שהיא בת תורה. רק הלכה להביא קצת כסף באיזה מסלול, ונרסה לי תוך חצי שנה. פה היא מקצרת, פה היא מצמידה, פה היא סגנון אחר. איך? דיבורים. באתי מציאות מאוד משפעת. היא מאוד עליונה, היא מאוד תאורה, אבל מושתת בקלות. צריך להיות מה שנקרא פנימה. לא יאומן איזה הבדלים, איזה נזקים כתוצאה מדבר אחד, חשיפה. אם מדבר בגילאים צעירים, שאדם כל גיל זה ככה, הנה מתתיהו כהן גדול, איך קראו לאבא שלו? יוחנן. ציבור פה יודע שיוחנן הזה היה 80 שנה כהן גדול ונהיה חילוני בסוף. אתה שמעת על זה? לא, לי זה לא יקרה, אני צריכה את המכשיר רק בשביל להיכנס למקום הזה, רק לבדוק את החדר הזה, את הצילר הזה, או לקנות את המכשיר הזה. אדוני, אני לא נכנס לבין שופכים. לא, מה זה נוגע אליי? אבל המשפחה של ראשי וגדולים. לא יותר מיוחנן כהן גדול ש80 שנה שימש בכהונה גדולה ולבסוף נהיה צדוקי. בשביל שמי שעשה אותך אומר לך, אל תאמין בעצמך, עד יום אותך אתה לא מכיר מה זה חושות אנוש. לפעמים המצוותן שווה לו להחזיק את חמישה כדי שאת השישי להרוס. ולמה השישי נכנס? הנה החמישה האלה הלכו למקום הזה ולא קרה להם כלום. הוא מוכן לשלם מחיר שחמישה או חמישים לא התקלקלו כדי להרוס אחד. ולמה הוא נכנס כמה שחמישים לא התקלקלו? הנה, הם יצאו טובים. ואז הוא חשב הדרך, אני לא משחק בחיים שלי. יש לי חיים אמיתיים. אני רוצה להיות חשמונאי, שמן. אני מוכן שינגלגו עליי. אשריך שנתחצת על דברי תורה. הם רצו להכניס את הרחוב הביתה, לכן הם אמרו, אין לי גלד לדות. מה זה אומר היום? באים ביום שני, עוד נכנסים לדירה, בום, תוקעים לנו עיתון, יום רביעי, בום, עיתונים. כל העיר, מרכז העליונים, תוחפים לנו לתוך הבתים, דברים שאני ביקש ממך לדחוף את האף שלך בבית שלי. וכל אחד במקום להשליך לפח מכניס הביתה, קורא מודעות, הקמפוס החרדי. למה לך להיות כזה מסכן? משרד הכלכלה מציע לך 70,000 שקל לחודש לשנה לימודים. אני לא רוצה לדעת מהם בכלל. לא, רבותיי, הדלתות לא נעולות פה. הוא מכניס את כל ההשפטות האלה ודוחף פנימה כל מודעה. ילדים אוהבים לקרוא מודעות, מעניין, כל ילד מצבים מודעות, מודעות חופרות של מידעים, מידע, מידע, מידע. אף אחד לא קונה אולי כלום, אבל הוא מקבל מושגים. היא קוראת את הידיון הזה של המודעות, עיתון מההתחלה עד הסוף. מי פתח חור, מי אוכל את מידי, מי הולך שם מספסל איזה ארונות ישנים. הכל היא קוראת מההתחלה עד הסוף. רבותיי, אני לא פותח את הדלתות, מה אני כן עושה? לוקח את החנוכיה בפתח של הדלת. שם מזוזה בימין, זה תמצית התורה שבכתב, שמע קבלתו מלכות שמיים, והיה עם שמוע קבלתו למצוות. בצד שמאל, מנורה שזה תורה שבעל פה. במרכז ההדלקה תלית מצויצת שזה תרי"ג מצוות. ציצית, בגמטריה, פלוס 5 קשרים ו8 חוטים. פצצות בדלת, אתם לא תיכנסו אליי הביתה ותרסו לי את הילדות. אני רוצה שבבסל יחנך אותם לחזון איש. לא אנשים ליד המחשבים האינטרנטיים שמדפיסים ומחדילים לי הביתה בצורה של איזה גיליון דתי. לא אתם תחכו את הילדות. פצצות בדלת. לכן דווקא כאן לא מגילה בדלת ולא מצא בדלת. חנוכה בדלת. אור התורה יסלק את החושך, יצרוף את החיידקים ויעיר את הסובב. אנחנו שומרים על הבית. ולכן מצוות נר חנוכה נר מישהו ביתו. אדוני, שמור על הילדות שלך בבקשה. הם העתיד של עם ישראל. הילדים גם ידעו את זה, אז הם לא הרגו את הבנות, הם רצו לטמא את כל הבנות, את כל הקלות היהודיות. הם קלטו איפה נמצא סוד הקיום של העם היהודי, שאת בעזרת השם תהיי עם הילדים שלך 90% מהזמן, כל הזמן, בכל מהלך היממה. זה תלוי מאוד ברמה הרוחנית שלך, וזה ישפיע על הרמה הרוחנית של הילדים. איך ברכת הנהנים, איך ברכת המצוות, איך את מתפעלת מקורסאות, איך את מתפעלת מסיום השכת של בעלך בעתיד. מתי העיניים בורקות? כשנביא תקרה יפה או ראיתי, או כשבעלך מביא איזושהי חבור חזקה שהוא עמל עליה שבוע וחצי? הילד קולט אותך, היה זור של משחקים. הילד קולט, מתי עם ההתלהבה? מה ההתלהבה כשהביאו שם איזה שולחן חדש, הייתה ממש מורשיל אותה ליד המון. אמרנו גם מה שזה חשוב. תביא לי, הילדים נמצאים רוב הזמן איתך, ואת מעצבת את כל הדור הבא. וזה לא עוד 1,000 שנה, אם עכשיו את בת 18, בעזרת השם עוד 10 שנים, זה כבר אימא לכמה ילדים. תביני, זה משמעותי מאוד. חשוב להבין את גודל האחריות, להיות אחרוני החשמונאים שהיו מעטים וחלשים, אבל בכוח אור השם בצחות. זה מה שאנחנו מצפים, שהאור הזה יסלק את החושך. אין לנו עניין שרשעים ימותו, אלא כל המשעה כולה כישן בכדי. משום שמעט מהאור מגלה שאין שום חושך. זאת האמת, באמת כובשת. ייתן השם שכל אחת ואחת כאן תזכה בעזרת השם להיות שמחה ומאושרת כל החיים. ומקימה בית קדוש בישראל, ויש לה כוח לעמוד בכל הניסיונות. ובאמת צריך את הבנות האלה שהם גרמו אז בזמן מצרים לגאולה, ובקרוב ממש למידת הרחמים הם תגרום על הגאולה בקרוב, אמן להם.
זה היה המסמר
של היום שלנו. לא יכולת מה שקראתם לזה. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.